הבאות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן. תוכנית שבועית על משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה 11, פרק שביעי. אני אביב מנוח.
שלום אביב מנוח, אני טייס הפרייזמן גרייך.
שלום, שלום.
תאמינו מה הולך פה. זה בלתי יאמן.
תשמע, אתה לא היית בהקלטה של פרק מאז הפגרה, אז זה בסדר שיש...
הייתה פגרה? ספר לי על הפגרה. החלפנו עונה, אנחנו עונה 11 עכשיו.
לא רק, אנחנו עברנו את פרק ה-200. ואחרי פרק ה-200 הייתה פגרה של חודש, שבמקרה גם יצאה על הקוביד. ואז חזרנו.
נו, איך הולך?
הולך בסדר גמור, יש מאזינים רבים, והכל סבבה, ויש לנו את העיצוב החדש, וזהו, עכשיו... מאז העונה האחרונה שגם קניתי את המנגינת פתיחה הזאת שהולחנה במיוחד, וגם את העיצוב של הפודקאסט שהוא יר במיוחד, זהו, לא מחליפים יותר בין עונות, עכשיו יש סגנון אחיד, מעתה ועד הנצח.
רגע, כן. הלחנת הפתיח במיוחד בשביל התוכנית?
הפתיח הנוכחי, כן, הוא התחיל בעונה 10.
רציתי אפילו להגיד על זה משהו, בזמן שהוא ניגן.
כן, הפתיח שהיה מעונה 10, הולחן על ידי אמנים, non-binary.
אמנים?
לא, כי non-binary, בדיוק, די, non-binary. כן, אני דואג לקרוא כפי שהם מעדיפים.
לא, זה לא עובד בעברית.
נכון, זה לא עובד בעברית. אבל אני לא יכול להגיד היא, כי זה לא יפה, זה לא מכובד. anyway, אנדורקו, אפשר למצוא אותם בטוויטר ובטוויץ' וכן הלאה. הם גם עושים את ההלחנות בשידור חי בערוץ. זה נכון, בעברית אנחנו מאוד לא מורגלים שיש דבר כזה רבים יחיד. בניגוד לאנגלית, שיש רבים יחיד.
רגע, אבל למה בגלל שיש פתיח מולחן ולא וזה, אז זה אומר שעונה, כאילו לא מחליפים עונה יותר, כאילו מה הקשר?
לא, את העונות עדיין מחליפים, אני פשוט פעם, עד עונה 10, לכל עונה היה פתיח משלה. והייתי מחליף את הרקע של הגרפיקה בכל עונה. בעונה שלישית היה גם לוגו חדש, שזה הלוגו הנוכחי. ועכשיו נשאר עם המנגינה שהולחנה, עד שהיא מאס לי ממנה, ועם העיצוב המאמם של נועה ליברמן פלשקס, שעשתה לו.
זהו. ולמה החלטת להלחין פתיח?
ככה. בא לי.
לא, פתאום אחרי 200 פרקים.
לא, זה היה לבעונה הקודמת, אבל סתם, כל עונה אני הייתי מכין את הפתיח מקטעי מוזיקה, מספריות חופשיות, והייתי עושה את זה בעצמי, והחלטתי לקחת אנשי הם מקצוע שיעשו את העבודה, והלחינו פתיח מיוחד לתוכנית. ואני מרוצה ממנו. כן. וזה היה גם במקביל לפודקאסט באנגלית, The Burn, ואני משתמש בו לשניהם, רק שבאחד יש את הקריינות בהתחלה בעברית, ובאחד יש קריינות באנגלית.
יפה מאוד. עבודה טובה. The Burn. גם שם טוב.
זהו, אז אחר בקשקושים האלה, אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגמר העצלן. משדרים מדי שבוע ביום חמישי בערוץ הטוויץ' isl.me, פרקים עולים לאתר isl.me בימי שני, אפשר למצוא שם את כל הפרקים, וקישורים להרשמה באתר הפודקאסטים המועדף עליכם, משהו לא יהיה. אנחנו מדברים מדי שבוע על, אמרתי יותר מדי פעמים מדי שבוע, לא חשוב, על מה שיחקנו לאחרונה ועל מה נשחק בהמשך. אם אתם נהנים מהתוכנית ורוצים לתמוך בה, אתם יכולים לעשות את זה בשתי דרכים. אחת, להיכנס לערוץ טוויץ' ולתמוך ישירות דרכו, לעשות סאבסקריפשן, לתרום ביטס וכן הלאה. כמו כן, אתם יכולים להשתמש בכישורי השותפים שלנו, ולקנות כל דבר שהייתם בכל מקרה קונים, ואז אנחנו מקבלים כמה קורושים על כל רכישה. הכישורים האלה הם להמבל בנדל, isl.me/humble, drive-thru-rpg, ice.me/drive, ו-book-depository, ice.me/books. אני יכול להגיד לכם, בהמשך לשבוע שעבר, שבינתיים הבנדל של itch.io הסתיים, הם גיסו 8 מיליוני דולרים, אלוהים אדירים, אבל גם בהמבל וגם בדרייב-טרו-RPG יש להם בנדלים משלהם לארגוני Black Lives Matters למיניהם, אז אם אתם רוצים לקבל עוד מלן תלפים משחקים וגם לתרום למטרה טובה, אתם יכולים לעשות זה בצורה של משחקי וידאו או משחקי תפקידים. בהמבה, ספציפית בבנדל של המבל, יש גם משחקי וידאו וגם ספרים וגם כל מיני שטויות הם הכניסו שם. הוא פשוט קצת יקר יותר, הוא עולה 30 דולר. אז זה קצת חסם לפעמים. זהו, אנחנו נתחיל ונדבר ונתקדם משם. אז איתי, קח אותנו. בזמן שאני אענה להודעות בוואטסאפ.
בזמן שמה תעשה?
שאני אענה להודעה שלחו לי בוואטסאפ.
עושה מולטי-טסקינג. מה שיחקנו השבוע? כן? על זה אני מדבר?
כן, אתה כרגיל על מה שכתוב בהערות הפרק.
לא, אתה בהערות הפרק לא כתוב על itch.io ו-8 מיליון דולר. הפתעת אותי, אני רציתי להגיד שגם קניתי את הבנדל הזה.
אז בסדר גמור, אתה יכול לדבר על מה שאתה רוצה.
לא נראה לי שיש שם משהו שאני הולך לשחק בו, אבל כאילו זה היה איזה 800 משחקים ב-5 דולר. ואתה אומר, הוא גייס 8 מיליון דולר. ברור שהוא גייס 8 מיליון דולר, יש שם 800 משחקים ב-5 דולר. כאילו איך אפשר לא לקנות את הדבר הזה?
כן, אבל הוא לא גייס 8 מיליון דולר כי כל האנשים קנו אותו ב-5 דולר. היו אנשים ששמו עליו 5,000 דולר וכן הלאה.
כן, אבל זה ממש מעט אנשים. זה הלונג טייל, מה שעושה את הכסף, זה אנחנו.
אני אגיד לך את האמת, אני בסופו של דבר שמתי עליו את הכסף, כי יש שם משחק תפקידים בשם לנסר, שהוא משחק של טייסי מקה, ורציתי את המשחק הזה מזמן, ואמרתי, אוקיי, יש לי הזדמנות לקבל אותו בגרושים. אז זה הסיבה. ויש שם, שבוע שעבר שדיברנו על זה, עברתי על חלק מהמשחקים, ויש שם משחקים מומלצים, כן? לא הכל שם זה הלונג טייל של האינדי, הלא מוכר.
כן, לא, ברור. ברור שיש שם משחקים מומלצים. אני פשוט כאילו, היום אני קונה משחקי מחשב כמעט אך ורק בגלל, לא יודע מה, איזושהי תחושה מעוותת של אופורטוניטי קוסט. אני לא הולך לשחק בשום דבר. אני יודע שאני לא הולך לשחק בשום דבר. אני לא יודע מתי יהיה לסמן פנוי. אולי כשאופיר יהיה בן 5. אז כאילו אם עכשיו הוא, חודש הבא הוא יהיה בן שנה, אז עוד 4 שנים אולי יהיה לי זמן פנוי. או שאתה יודע, הוא ישן כל הלילה מתישהו. אבל, אני לא הולך להשקיע בזה זמן, אני רוצה לספר לך שלהרסטון יצא הרפתקת סולו חדשה בשם Trial by Fellfire, שהעלילה שלה זה שאיזושהי נייט אלף צעירה הולכת לאוטלנדס ופוגשת כל מיני אוטקאסט ולומדת להיות דימן הנטר בבלק טמפל אצל אילידן.
וזה
די נורא. זה ממש אוקיי, מזעזע.
זה פחות נחמד.
אני ממש כאילו, אני ממש מאוכזב. ממש מאוכזב. זאת אומרת, אחרי שהיה איזה 5 דנג'נים רצוף ודיברתי פה בתוכנית הדנג'נים וממש נהניתי מדנג'ן וכיף לי דנג'ן ואני תוכנה לטומס אוף טרור כבר לא יודע כמה פעמים, כבר זוכר כמעט את כל הזה בעל פה. אז חשבתי, יגיע סוף סוף הרפתקה חדשה. עכשיו, הרפתקה הקודמת של החבר'ה האלה, של מה שמו ושל רפאם וגלקון וכל זה, אז היא הייתה נורא נורא, מאוד מאוד סטורי הווי, ואין שם כאילו בכלל רפלייביליות. ואז די ציפיתי להרפתקה הזאת, כי חשבתי שאנחנו נקבל הרפתקה כמו הדנג'נס, אבל לא. זה עוד פעם אדוונצ'ר, יש לך שורה של אויבים, מול כל אויב יש לך איזשהו דק בנוי מראש, והדק בנוי ככה, כאילו, מאוד מאוד קשה להפסיד, אתה כנראה הולך לנצח, פשוט כי ככה תוכנן המשחק.
אני אוהב לנצח.
הרבה יותר מדי מחשבה. כן, אבל אתה יודע, it's a deck building game. זה חלק מהרסטון, זה שאתה בונה את החבילה, ובעבר זה היה קטע של הרפתקאות, כאילו אתה בנית בעצם את החבילה וניסית להתאים את החבילה לבוס, והבוס היה קשה, אז היית צריך להתאים חבילה ספציפית, אז אתה, והיה גם תירוי. עכשיו זה כזה, אני לא יודע. אז יש איזה מוד שעוד לא נפתח, שנקרא Challenges, הוא יפתח רק שבוע שעבר, שבוע הבא, סליחה, אז נראה. אולי זה יהיה החלק המעניין, אבל בינתיים אני כאילו חיכיתי איזה שישה שבועות אחרי שיצא האקספנשן, אני כל שבוע כזה מסתכל, נו, כבר יצא, נו, כבר יצא, נו, כבר יצא, יצא היום, אני כאילו ממש שמחתי, נכנסתי, התחברתי, הצחקתי מהר הכל, יש voice work ממש מגניב, אילידן מדבר כל הזמן בחרוזים, וזה ממש חמוד, וחלק מהקלפים ממש מעניינים, אבל המשחק עצמו ממש, ממש מאכזב, ממש התאכזבתי, לא יודע מה, לא יודע מה הקטע, לא מבין, לא יודע מה הקטע. וזהו.
אני רוצה להגיד ש הקטע הזה שהם הפכו בהרחבה של ליג'ן את אילידן חזרה לבן אדם טוב, כי הוא ג'יזוס המשיח הנבחר, משגע אותי.
איכס, באמת אחד מהמהלכים הסיפורים הדוחים, ללא ספק.
בניתם נבל, עשיתם עובדה טובה בלבנות נבל, אחד הדברים שאתם לא היסטריים לגביו. עשיתם נבל טוב. היה לנו, כאילו, היה לנו כיף, שיחקנו אותו, כאילו, עברנו בוורקאפ 3 את הנתיב שלו, ואז ליווינו אותו בפרוזן טרון, ולפני שהוא הגיע לוורד אוף וורקאפט, היה את הטריילר על מותי של You are not prepared, ובברן קרוסייד הרגו אותו, וזה, ואז לא, החזרנו אותו לחיים, והוא ג'יזז.
כן, זה נורא, זה ממש, כאילו... כן, כל מילה שאתה אומר, אני מסכים לגמרי. אגב, בקטע הזה זה די מעניין מה שהיה באקספנשן הזה, אז בעצם הם הוסיפו את הדימן הנטר, להרסטון, הגדילו מ9 קלאסים ל10 קלאסים, ואז הדרך שבה הם עושים את זה, אתה בעצם משחק את ההפיכה של אילידן לדימן הנטר. וזה ממש מגניב, כי זה ליטרלי פלוט שאין בוורד אוף וורקראפט, זה פלוט,
נכון.
אני לא יודע אם פלוט חדש, כן, אבל זה ממש פלוט של איך זה להיות אילידן, ומה בדיוק ההחלטות שהוא עשה, ומאיפה הוא קיבל את ה-Blades of Azinoth, וכל מיני דברים כאלה, וזה ממש מגניב, זה הגיוני לעשות את זה כאילו סיפורי, ושזה לא יהיה בזה, כי זה כמו קאצין, רק קצת יותר אינטראקטיבי. כולל הקטע בסוף, שבו אתה אמור להפסיד, אז זה די מצחיק, אתה כאילו משחק נגד סנריוס, ואז אתה מנצח אותו, ואז הוא אומר, אבל זה מה שהיה צריך לקרות, אבל זה לא מה שקרה, כי בעצם הפסדתי. זה די מטופש. ואז אתה מקבל כאילו את הקלפים ואת החבילה ואת המקצוע. זה ממש מדליק. וכמו שאתה אומר, הוא דמות מעניינת, וזה כיף לדעת על הפריקול שלו, אבל כן, לא היה צריך להחזיר אותו לליג'ן, צריך לפתח דמות חדשות, נראה מה הם יעשו בשדולנס. קיצר, זה היה מאכזב, וזה מאוד הציב אותי, וזה ממש אחרי, אני נהנה מהמשחק הזה פחות, באמת, אני בזמן האחרון מרגיש שאני קצת going through the motions, משהו, כאילו,
take the plunge ותעבור למאג'יק.
אתה יודע מה זה עבורי? תשמע, אני דיברתי עם חבר שלי על קרוסיידר קינגס 2. הוא אמר, לא מאמין שאתה לא נהנה מהמשחק הזה, שאתה לא אוהב את המשחק הזה, שאתה לא משחק אותו, זה כאילו משחק מושלם בשבילך. אמרתי לו, תקשיב, פתחתי את המשחק, פתחתי את הטוטוריאל, ראיתי את המניו הראשון, יש שם איזה שאלף אפשרויות, סגרתי והלכתי לעשות.
כן, אני... קשה לי להמליץ, כאילו, שלא תבין אותי נכון, אני אוהב את כל המשחקים של פארדוקס, ואני נהנה לצפות בהם עשרות אם לא מאות של שעות, אבל מאוד קשה לי להמליץ לאנשים, כן, תנסו לשחק קרוסיידר קינג, אתם צריכים לצפות רק ב-20 שעות בשביל להבין מה קורה שם.
אז זה מה שאני אומר, אז אני כאילו אמרתי לו, תקשיב, אם מישהו מוכן לבוא אליי הביתה ולשבת לידי 3-4 שעות ולהסביר לי מה קורה, אין בעיה, אני אעשה את זה. אבל רק המחשבה של לנסות ללמוד את המשחק הזה לבד עושה לי חום. לי יש זמן לזה, אז זה אותו דבר, אז כאילו ללמוד משחק חדש. הדר נגיד משחק את Legends of Runeterra, המשחק לפעמים החדש של League of Legends, והיא נורא 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 רוצה שמשחק בזה, ואני כזה, מה, אני אלמד עכשיו משחק חדש?
אבל Legends of Runeterra לפחות הוא כל כך חדש, שאתה לא צריך ללמוד הרבה.
מג'יק לעומת זאת זה משחק בין 30 שנה.
זה נכון, זה נכון. אבל גם למג'יק ארנה יש, כאילו, לפחות ממה שזיירמן וראוך אמרו פה בפרקי עברו, יחסית קל להיכנס אליו, והוא פחות קוסט אינטנסיב מהארדסטון. טוב, אתה רוצה לדבר על בורדרלנדס 3 או שלא נדבר על בורדרלנדס 3?
כן, אני רוצה לדבר על בורדרלנדס 3. אני ממש, ממש כיף לי, אני ממש נהנה, אני פשוט, זה פשוט פן, אני לא יודע, זה מצחיק, כמה זה
בינתיים משחק... בינתיים אנחנו מסכימים, כן.
מפגר, משחק מפגר ופן, ואמרתי לחבר שלי לפני כמה ימים שאחד מהדברים שקרו, כי אני הייתי צריך מין ללמוד מחדש לשחק את המשחק, כי הם עשו כל מיני שינויים, אני חושב שינויים מאוד חכמים בכל מיני דברים, בעבודה של נזק ו-HP וכן הלאה, אז אני לא יכול כאילו פשוט להסתער לתוך חדר ולפוצץ הכל, אני צריך לחשוב על כאילו איפה אני נמצא וכמה אני מושך בכל פעם וכן הלאה, והיה לי נורא נורא כיף, אבל פשוט הכתיבה ממש מחורבנת, כאילו הווילנס של המשחק הזה הם סטרימרים,
כן.
ואני כזה, למה הווילנס של המשחק הזה הם סטרימרים? אנחנו אוהבים סטרימינג,
זהו.
אנחנו גיימרים שרואים כאילו גיימרים אחרים עושים סטרימינג, why are we the villains במשחק שמיועד אלינו? זה לא משחק לאנשים בני 50, why are you vilifying your target audience?
אז אני רציתי להתעכב על הנקודה הזאת, כי אני לא יודע אם אתה מכיר את מה שהיה סביב ההשקה של המשחק הזה.
את מה?
מה שהיה יחד עם ההשקה של המשחק הזה, כל מה שקרה, כל מה שהם הכינו להשקה. זה לא רק שהמשחק עוסק בסטרימרינג, זה אחד המשחקים שהיה לו סטרימינג אינטגריישן הכי מורכב וגדול עד כה. הם בנו אקסטנשן מיוחד לטוויץ' בצורה שאף אחד לא עשה עד היום, שאפשר לראות כל מיני דברים על מה שהסטרימר משחק. יש כמה סוגים שונים של אירועים שהקהל משתתף בהם, הם יכולים לתת לך עוד לוט, הם יכולים להפוך לבאד-אסס ולתת בונוסים גם לבאד-אס וגם לשחקן, כל מיני דברים כאלה. כל ההשקה של המשחק היה במשך חודש או משהו כזה, אירוע שלם סביב טוויץ', כמובן שטייק טו זרקו מלא כסף על אנשים ששיחקו את זה, אבל גם כמובן אנשים שיחקו את זה אורגנית, כי זה היה משחק מאוד פופולרי, אז הקטע שכתבת על למה הם יורדים לסטרימרים וזה, זה סוג של, כאילו אני לא יודעת כמה זה עבד, כן, אני מסכים איתך שהעלילה הראשית לא משהו, אז אני לא יודע כמה זה באמת ככה, אבל זה היה יותר בקטע של טונג אין צ'יק, ואנחנו מספרים על מרדרס סטרימרס, תוך כדי שזה אחד המשחקים עם הכי הרבה סטרים אינטגריישן שנוצרו אי פעם. אז סתם בשביל שיהיה רקע לזה.
אז אתה אומר, לא, זה נשמע ממש עזוי מה שאתה אומר. כאילו, אתה אומר שהם כתבו את העלילה של המשחק ככה, כי הם ידעו שהם הולכים כאילו להיות חזק בסטרימינג?
אני בטוח ב-100% שזה היה מעורב בדברים האלה. הרמה של האינטגרציה לא הייתה כלאחר יד, זה לא היה סתם אפטר תואט. היה הרבה חשיבה מאחורי זה, הפיצ'רים עבדו טוב, באמת, זה היה אחד מהמבצעים היותר רציניים שנעשו בשילוב של טוויץ'. אני יכול להגיד לך שבתקופה שהמשחק יצא, הקשבתי לפודקאסטים של אנשים ששיחקו בו, ופחות או יותר אף אחד לא אהב את הכיוון הזה, כן? אני מסכים שהעלילה...
כן. זה ממש הזוי, זו בחירה הזויה. זה גם, אין איזשהו פי-אוף מתוחכם כזה, זה מין
נכון.
כזה, זה מין ביקורת סופר שטחית, מה אם כאילו, מהריצים של סטרימרים, אז היה זה כמו הקואלט, עם קיוטיפיי, היה מנהיג גיימר וקאלט, כן. אבל זה נשאר ברמת האלווייטר פיץ', הם לא אומרים על זה שום דבר.
נכון, אני אגיד שהדבר העיקרי שהפריע לי בעלילה של המשחק, זה ש, ואני חושב שאמרתי את זה גם בפרק של רנה היה פה, זה שכל העלילה היא דאוס אקס מאקינה אחד. כאילו, הדמות שלך לא עושה כלום. אתה מגיע לסוף שלב, יש קאצין שאתה לא יכול להתערב בו, ואז בשלב הבא יש עוד קאצין שאתה לא יכול להתערב בו, והדמות שלך לא שייכת לשום דבר. היחידים שעושים משהו, זה תכלס הדמויות מהמשחקים הקודמים.
זה, אגב, עוד נקודת חולשה עצומה של המשחק הזה, הדמויות מהמשחקים הקודמים. זה היה כאילו מין סוג של טוויסט כזה, מין רוויל, בבורדרלנד 2, שאתה צריך ללכת ולגייס את הסלאב קינג, ורולנד, כאילו עושים לו מין בילדאפ כזה, כמין סייקו כזה, כמין מישהו שאתה מצפה לפגוש כאילו וילן, ואז אתה פוגש אותו וזה בריק, וזה דמות במשחק הראשון,
נכון.
עם גולה כזה, וואו, I actually know this guy.
אבל עוד הרבה לפני זה, עוד ממש בתחילת המשחק, ששולחים אותך לפייר הוק, אתה לא יודע שהפייר הוק היא לילס. זה הרוויל.
נכון. אוקיי, סבבה. אני חשבתי שבריק was better done, אבל כי פייר הוק לא מוצג כווילן. אבל סבבה.
נכון.
הנקודה היא...
כן, נדבר.
לא, הנקודה היא שיש לזה emotional weight, שאתה יש לך סיבה טובה לסמוך עליו בעצם.
נכון.
כי אתה מכיר אותו. משחק אותו במשחק הראשון. אבל זהו, אבל די. למה אני צריך עדיין את הדמויות האלה, גם במשחק הרביעי, בסדרה, הן תקועות שם, הן לא עושות כלום.
נכון,
והן... תנו דמויות חדשות. למה אני צריך את בריק ומורדכאי? בשביל מה הם פה?
בדיוק, והם עשו תכלס בדיוק את אותו דבר במשחק הזה, עם המשימה של הכלא, שנותנים לך רק שמות קוד, ואתה לא יודע מי הם בעצם, ואז אתה מגיע ופוגש את כל הדמויות הזה. לא שהפריע לי לראות את טייני טינה, not so tiny anymore, זה היה נחמד.
זה מצוין אבל. כן. לא, זה מצוין. הם ביגרו אותה יותר גדולה, זה נפלא. זה חמוד לראות אותה קודם כילדה ועכשיו כאישה צעירה, זה חמוד, אבל כל השאר די, כאילו, סבבה, כן. ליליס וטייניס הם חשובים לעלילה, פנות דמיות אחרות, אבא היא בלתי נסבלת, באמת.
מסכים, מסכים לגמרי.
מייגעת, מה אתם רוצים מהחיים שלי?
מסתבר שאנחנו מסכימים על המשחק, ובכלל לא.
לא, כי זה פשוט כתיבה גרועה, זה ממש, זה כזה, ממש טקסטבוק bad writing, אתה יודע, כתיבה נדושה, לעשות עם copy-paste לכל מיני דברים שהיו במשחקים הקודמים, ואני לא מבין, כאילו, it was very confusing. אבל, אני ממש נהנה, זה משחק נורא נורא פן, ונפלתי על איזשהו בלוגר במין פידבק לופ כזה, כל פעם אני לוחץ על, על, על הכישורים האלה שגוגל שולח לי, אז הם כל הזמן שולחים לי כישורים אליו, הוא כל הזמן מתלונן על האנד גיים. ואני חייב להגיד, אחד, שאני לא מבין למה המשחק הזה צריך אנד גיים. קנית את המשחק, שיחקת אותו, המשחקים הקודמים, שיחקתי אותם מאות שעות, לא הגעתי לאנד גיים, לא עשיתי ריידים, יש לך כל הזמן DLCs, התחלתי את המשחק מההתחלה איזה ארבע פעמים, עם דמויות שונות, ולפחות במקרה של בורדרלנד 2 והפריסיקוול, פשוט כדי לקבל את הסיפור עוד פעם, כי זה פשוט סיפור טוב, אני לא מבין, למה, מה השוק לזה? עכשיו לא רק זה, גם נראה שהם כאילו ממש מנסים להיות מין משחק, אתה יודע, כבול לזמן, נגיד עכשיו היה איזשהו איבנט, נורא נורא גדול, Revenge of the Cartels, והוא כן. נגמר, זה לא קונטנט, זה לא DLC, כן. זה כאילו היה איבנט, ואז אין את האיבנט הזה יותר. ויש שם נשקים ספציפיים של האיבנט, והוא נתן המון המון כסף, המון אקספי, אני עליתי איזה 15 דרגות מהאיבנט הזה. כאילו, ואני כזה, אני לא מבין מה... זה כאילו, זה משחק שנראה שמה שהוא רוצה זה להיות MMORPG, כמו Destiny. ואז אני לא מבין למה אתם לא פשוט, תהיו MMORPG. סבבה, אולי זה קשה טכנית, אין לי מושג.
אוקיי, רגע, אבל מה ההבדל? מה ההבדל בין מה שדסטיני עושים למה שבורדרלנדס עושים? דסטיני לא מוכרים לך מנוי, הם מוכרים לך רק את התוכן. אין יותר מארבעה אנשים בו זמנית בדסטיני. אז מה ההבדל בין זה לבין בורדרלנדס?
הם גם לא עם מנוי? אז אני לא.
לא.
אז מה הקטע?
דווקא...
מה הם עושים אחרים?
אני אגיד לך, כמה דברים לגבי זה. קודם כל, לפני בורדרלנדס 3, אני בכלל לא ידעתי שיש דבר כזה מצבי אנגיים בבורדרלנדס הקודמים. זה היה לי חידוש לחלוטין, ומסתבר שיש קהל שמשחק אותם. לא יודע מי אלה, אבל הם קיימים. אז קודם...
יש ממש רייד בבורדרלנדס 2.
אוקיי, אז קודם כל הם קצת קייטרינג לקור אודיאנס שלהם, שזה בסדר. כל האיבנט והדברים האלה הם פשוט בצורה שדומה לסיזנס, כמו שיש בדיאבלו 3 ובדסטיני וכל הלאה, ובכל אלה, איכשהו זה משהו שמצפים ממנו, במשחקים מגודל סלש ז'אנר מסוים, בורדרלנדס אחרי הכל זה דיאבלו עם רובים, אז הם מחכים קצת את הקטע הזה. אני התלוננתי על זה שמילא שיש לך את ה... נגיד שהיה לך רק את האירועים האלה באנדגיים, היה סבבה. הבעיה שהם נותנים לך את האירועים האלה מהרגע שאתה נכנס למשחק, גם בדרגה אחד, וזה הורס לחלוטין את האיזון של המשחק. אני התלוננתי על זה כבר איזה שלוש פעמים בפודקאסט. כי אתה... כשאני התחלתי לשחק, היה אירוע של... more loot enemies. ובדרגה אחד, יש, כאילו, היה לי איזה 5 loot tanks בקרב, ואני מסיים את הקרב הזה, וכל המסך legendaries, בדרגה 5. וכאילו,
אבל זה לא חשוב, מה זה משנה, זה אקדח את המסך בדרגה 5.
לא, בדיוק, זה כל כך לא חשוב, שזה חסר תועלת. אין שום, זה כל כך לא חשוב, שזה חסר תועלת, ללוט הזה אין שום משמעות. אחר כך כשהיה את את ה-Revenge of the Cartel, לפחות הם הוסיפו את האפשרות לחבוט אותו. אז זה כבר היה, זה כבר היה בסדר. יכולתי לעשות את הלבלינג שלי. כן, אפשר לחבוט אותו.
איך?
כשאתה עושה קונטיניו למשחק, אז במסך שלפני זה יש לך, נותנים לך לחבוט אותו.
זה קטע. לא ידעתי. אני מאוד אהבתי אותו. ממש אהבתי את ה...
אני...
התקדם בעלילה.
אני אהבתי... אני נורא אהבתי את זה שכאילו, כשהוא יצא אני הייתי בכוכב השלישי, אז עם הג'ונגלים. כן, של ג'ייקובס, וכשהוא התחיל, אז אני הייתי נורא מרוצה מהסוגי האויבים החדשים שהוא מציג, אבל גם, הם דופקים את האיזון כל פעם שהם מכניסים את הדברים האלה, ותוך כדי שאתה עושה לבלינג, זה נורא הציק לי. אז מבחינה הזאת.
זה לא מפריע לי כל כך. זה לא מפריע לי. אני כאילו, אני בכל מקרה מחפש להגיע ללבל המקסימלי כמה שיותר מהר, כדי שיהיה לי את כל הטלנטס, ואם אתה עושה סקיילינג למשחק, והמשחק כאילו עולה בדרגות איתך, אז סבבה. אני אגיד לך מה, אתה אומר שזה כמו דיאבלו, אני מסתכל על בליזארד, ומה שהם עושים מיינד גיים קונטנט. כאילו הרי בליזארד הם מתעסקים באיך להשאיר, איך לגרום לאנשים להמשיך לשחק במשחק שלהם, דיאבלו, וולד אוף וורקראפט, הרסטון, זה מה שהם מתעסקים בו, מזה הם עושים כסף.
נכון.
ואני חושב שהם יכולים ממש ללמוד מהם, כי אני חושב שהדנג'נס של בליזארד זה בעצם דרך לייצר לופ של אנד גיים בלי שאתה צריך להכניס לוט. הרי מה הבעיה? הבעיה כזאת, אתה עושה endgame content, והendgame content הזה אתה צריך לוט אחד, והוא מפיל לוט שתיים. כי אם הוא היה מפיל לוט אחד, אז הוא לכאורה משעמם, אז הוא מפיל לוט שתיים. אבל אז יש לך כל לוט שתיים, אתה לא צריך אותו יותר. אוקיי, אני אעשה endgame חדש, שצריך לוט שתיים כדי להיכנס אליו, והוא מפיל לוט שלוש, ואז לוט אחד שצריך לוט שלוש כדי להיכנס אליו, ואז יש לך מין כזה לופ אינסופי. ואז נגיד איך, נגיד World of Warcraft לכאורה עובד, כל כמה חודשים יוצא טיר חדש, ואז עושים טיר, עושים טיר, עושים טיר, עושים טיר, עוברים שנתיים, אקספנשן חדש. זה כאילו איך שזה אמור לעבוד. אבל לא פעמים זה לא עובד ככה. זאת אומרת, אם אתה מייצר אנד גיים, שהמנוע היחידי שלו זה רק איך להשיג עוד לוט, אז זה לא מספיק מעניין. אבל, מה יש לך בעצם בדנג'ן רנס? בדנג'ן רנס יש לך איפוס. בתוך הדנג'ן רנס אתה משיג לוט. אתה משיג לוט שהוא לפעמים אינסיין, כאילו. אבל אז כשאתה מגיע לסוף הדנג'ן רנס, זה נגמר. נגמר לך עלות. ומחשב בליזארד עובדים על להכניס מוד כזה לתוך World of Warcraft, יש לך מין דנג'ן כזה, איזשהו טאוור כזה, שאתה נכנס אליו, אתה עושה קומה אחרי קומה אחרי קומה אחרי קומה, מתישהו אתה תמות, מתישהו הקומות יהיו קשות מדי, ובתוך המגדל הזה אתה מקבל כל מיני בפים מטורפים, שהם ממש כיפים, שאתה לא יכול לקבל אותם מחוץ למגדל הזה.
רגע, אז הדנג'ן רן הזה שאמרת עליו, איפה הוא קיים כרגע?
אז יש לך דנג'ן רן בהרסטון, והם עכשיו עובדים זה באלפא, לקראת האקספנשן, יש להם את זה לקראת האקספנשן החדש. ואני אומר, היית צריך להסתכל על זה, כאילו אתה יכול להיכנס, והיית יכול לקבל מין בף כזה של endless rounds, או בף כזה של jumping bullets, או בף כזה של ההליכה שלך אינסינדיארי, כל מיני שטויות כאלה, בדיוק כמו שדיאבלו עושים, מה הם עושים? דיאבלו עושים כל מיני בפים כאלה על האויבים. כל פעם אתה מתמודד עם אויב אחר, יש כאלה שהם מחשבה על זה, הם עושים כל מיני prefixes כאלה על האויבים שלהם. אז תחשוב, תדמיין דנג'ן, שהוא משתנה כל פעם, אבל לא רק שהאתגר משתנה כל פעם, אלא גם שאתה מקבל כל מיני בונוסים וכל מיני פרסים שהם רנדומליים. זה שהם רנדומליים אומר שאתה יכול ליפול לפעמים על קומבואים שהם ממש ממש כיפים. תחשוב, אתה כזה עושה קליק-קליק, ואז אתה עושה טלפורט. או כל חמש דקות אתה מחליף קלאס, או פתאום אתה נהיה מן קלאס, קלאסי מ-expansion קודם, לא יודע מה, כל מיני שטויות, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ואתה לא צריך לדאוג לאיזון, כי בסוף הדנג'ן רן הזה, נגמר, חוזרים לאפס, ואז הפידבק לופ הופך להיות שונה לגמרי, אתה נכנס because it's fun and you do cool shit, ואולי אתה יכול להכניס תוספות קוסמטיות, או לא יודע מה, תעשה אלף כאלה, תקבל איזה אקדח. אבל מה שאני קורא כל הזמן זה שהם תקועים, הם כל הזמן מנסים, יש להם את המייהם הזה, וממש, זה ממש סימן של משחק בצרות. כל שבועיים, שלושה, הם עושים עם עוד פאץ' ועוד רידיזיין ועוד ריבלנסינג, והם עכשיו עשו פאץ' שהיה על גבי פאץ', והם עכשיו הוציאו רייד חדש, טייק דאון אוף דה גארדיאן, והם עכשיו עושים פאץ' שמתקן אותו, וכאילו, אנשים שמשחקים אומרים, כאילו, אתה מגיע למצב שבו יש לך קלאסים ספציפיים שלא שווה לשחק אותם, קלאסים אחרים שהם אוברקיל והם טובים מדי, נשקים שאתה חייב לשחק איתם, שאתה לא יכול בלעדיהם. כאילו, כל מיני דברים כאלה, שזה לא כיף. אם אתה שחק משחק, ואתה נורא חשוב לך להשיג איזשהו אקדח, כי הוא ממש ממש חזק, ואז אתה משיג אותו, אבל הוא פשוט הורג כל דבר בשנייה, אז המשחק לא כיף יותר, הוא כבר לא מאתגר.
טוב.
אז אני אומר, כאילו...
בוא נסכם שלא הייתי, כאילו, אני משחק בבורדן 3 בשביל הקמפיין הראשי, ופחות או יותר זהו, כאילו, DLC'ים, אבל לא יודע, לא... כמה שינויים שהם יעשו, לא כך מעניין אותי להיכנס לתוך האנדגיים שלהם. אנחנו ב-30 דקות שאמרתי שאני אחתוך אותך, אבל אני חייב לשאול אותך מה דעתך על ג'ייקובס ו... איך קוראים לו?
משחקתי זה עליי.
בסדר, באופן כללי, זה המערכת יחסים שלהם קיימת מהפרק השני של המשחק.
מה זאת אומרת? אני מת על זה. אני שמח שיש את הדבר הזה. אני ממש הופתעתי, אני גיליתי על זה מזה שיש את ה-DLC, כי ה-DLC יצא לפני שהגעתי לפרק השני במשחק. אני כזה פתאום כזה, הם ביחד, איזה יופי. מגניב, כיף להם.
זה מה שרציתי לשמוע.
טוב מאוד, כמה שיהיה כמה שיותר. ולא יהיו יותר סטרייטים במדיה, כולם יהיו גייז.
אני בסדר עם זה. למה הם הלכו להתחתן בכוכב קטולאידי? לא ברור, אבל נגלה בדיוק. טוב, אני אדבר על פרסונה, ואז אם יישאר זמן, אני אתן לך לחזור לרול 20. סגור?
נו.
סבבה.
ובוא תספר על הדבר שלך, דבר על פרסונה.
סבבה. כן, אז אני עדיין בפלייסטיישן, לא שיחקתי כבר חודש במחשב, כי פלייסטיישן, והתחלתי השבוע פרסונה 5 רויאל, זה הגרסה המשודרגת של פרסונה 5. את המשחק המקורי ראיתי ביוטיוב, והיה פה גיא שדיברנו עליו מלא, והוא מדהים, אז עכשיו סוף סוף יש לי הזדמנות לשחק בו, ועוד יותר יש לי הזדמנות לשחק בגרסה המשודרגת שלו, אז לפחות זה לא ממש אותו דבר כמו שראיתי, חלק מהדברים הם חדשים עבורי, וכן הלאה.
מה ההבדלים בין הגרסה החדשה לגרסה הקודמת?
אז אני תכף אדבר גם על חלק מההבדלים, גם הגיימפליי וגם העלילתיים וכן הלאה. אז מי שלא שמע עד עכשיו, פרסונה 5, פרסונה, סדרת פרסונה, היא סדרה יפנית, שהיא חלק מסדרה עוד יותר ארוכה של שין מגומי טנסי, שזו סדרה כמו פיינל פנטזי ודרגון קווסט וכן הלאה, שיש לה איזה 28 מיליון משחקים. אבל מתוכה לפרסונה יש רק 5, אלא אם כן אתה כולל את כל הגרסאות המיוחדות, ואז יש 9, או משהו כזה. כי גם ל3... גם ל3 וגם ל4 וגם ל5 יש את הגרסאות המיוחדות שלהם, ויש ספינופים, יש ספינוף של פרסונה שהוא ברולר פייטר כזה, ויש ספינוף פרסונה של משחק ריקוד, עזוב, לך תבין מה קורה שם, קיצר. פרסונה סדרה של משחקי JRPG, שהחלק המיוחד בהם זה שהם משלבים קרבות של JRPG, מערכת איסוף של פוקימון, ולייף סימולייטור, בו זמנית, סתם, לא באמת בו זמנית, אבל במשחק אחד. אתה משחק תלמידי... זה מדהים. אתה משחק תלמידי תיכון שנחשפים לעולם אלטרנטיבי, שבמקרה של פרסונה 5 הוא הרגשות הלא ממומשים של אנשים רעים, מה שנקרא Distorted Desires, ובתוך העולם האלה אנחנו משחקים קבוצה של גנבים בסוג של הייסט, כדי לשדוד את האוצר היקר להם מכל ולשנות את מחושי ליבם. ויש לזה...
של אנשים הרעים?
כן, של אנשים הרעים. המשחק יורד מלא דקויות מאוד רציניות. הנבל הראשון של המשחק הוא מורה שמנצל את התלמידים שלו ופוגע בהם גם פיזית וגם עם עניינים של sexual harassment וכל מיני כאלה. הנבל השני הוא אמן ששוב מנצל את התלמידים שלו, אבל במקרה הזה הוא גונב להם את את היצירות שלהם בשביל עצמו, כל מיני כאלה. וזה בגלל שהמשחק מתנהל תמיד בקצב קבוע, כי הוא כולו, הוא בלייב סימולטור יש עניין של טיים מנג'מנט, אתה עובר יום אחרי יום ויש מספר פעולות שאתה צריך לעשות, אז כל אחד שמשחק במשחק הזה ישחק בו כמעט באותו הקצב ויחווה את אותם אירועים. פשוט החלקים של הדאנג'ן יכולים לקחת יותר זמן, תלוי במיומנות שלך ובדרגת קושי וכן הלאה. אבל זה פשוט מאפשר למשחק להכניס הרבה מאוד תוכן בכל הזמנים של ה... בכל הזמן שאתה מעביר בעולם האמיתי שהוא לא הדאנג'נס. חלקים מסוימים במשחק מרגישים כאילו אתה צופה בסדרת אנימה, כי אתה פשוט עובר אירוע אחרי אירוע וכן הלאה, ומעביר לך תוכן, אבל התוכן הזה ממש טוב, והוא כתוב ממש טוב, והוא... זה נדיר למצוא משחק ש... מתעסק בנושאים אמיתיים ולוקח אותם כל כך ברצונות, תוך כדי שהוא ממציא מערכת פנטזיה שלמה שמצדיקה את הקיום של מערכת הדאנג'ן קולינג שלו. כאילו, המשחק הזה מתרחש במציאות, בשנה שלנו, התאריך אפילו כתוב 20XX, בשביל שזה יהיה איזושהי שנה שאתה לא נמצא בה, אבל כאילו בטוקיו העכשווית, וכן הלאה, והוא עדיין מכניס בכישרון רב את הסיבות עבורן אתה משתמש במפלצות דמויות פוקימון ונלחם במבוכים. והוא עושה את זה טוב. אז כן, אז השינויים, שינויים בין הגרסאות, יש כמה דמויות חדשות, דמות אחת שאמורה להיות פלייבול קרקטר, אבל עוד לא הגעתי לשלב שהופכים אותה לפלייבול קרקטר, בינתיים היא NPC עבורי, ועוד שני NPC חדשים שנותנים דברים שלא היו במשחק הקודם. יש שינוי מאוד רציני בחלק מהמכניקה של הקרבות. עכשיו, אחד הדברים שפרסונה עשה מלכתחילה טוב, פרסונה 5, זה שהוא מפרק את מערכת הקרב של JRPGs, ומעביר חלק מהחלקים שלה להיות unlocks של המערכת החברתית של ה-Live Simulator. ומה הכוונה? לצורך העניין, היכולת להחליף בין החברי חבורה שלך, היא משהו שבהתחלה אין לך אותו... אין לך אותו בכלל, אתה לא יכול לעשות את זה בקרב. יש לך 4 אנשים, ואם יש לך עוד 2 אנשים ברזרבה, אתה לא יכול להכניס אותם בקרב, במהלך קרב. אבל בשלב מסוים אתה אני לא זוכר מי זה הקשר שאתה מפתח, אבל בשלב מסוים בפיתוח של הקשר הזה, אתה מקבל את היכולת הזאת להחליף את האנשים במהלך הקרב. ויש כל מיני יכולות כאלה, כל הדמויות שאתה מכיר במשחק יש מדד חברתי שלך איתם, וככל שאתה מבלה איתם יותר זמן ומפתח קשר יותר עמוק, ככה אתה מקבל יותר אפשרויות בחלק הדאנג'ן קרולי של המשחק. ואחד מהאפשרויות האלה במשחק הבסיסי היה משהו שנקרא בטון פאס. בטון פאס זאת יכולת שכשאתה עושה מתקפה, שגורמת לאויב, אני לא יודע איך לקרוא להגדרה הזאת, זה דאון, כלומר, לאויבים יש חולשות או תנאים מסוימים שבהם הם לא מתעלפים, אבל אני לא יודע, נופלים על הרצפה.
לא יכולים להגיב.
כן, זה סוג של, לא יודע איך אפילו לקרוא לזה, זה נקרא דאון, בקיצור. אז אחרי שאתה עושה...
דאון זה שם טוב.
כן. אז אחרי שאתה עושה מהלך עם הדמות שלך, שאתה כרגע, כשזה כרגע התור שלה, ברגע שאתה עושה מהלך שגורם לאויב דאון, בטון פאס מאפשר לך להעביר את התור מיד, כלומר, אתה בכל מקרה מקבל עוד פעולה, תמיד כשאתה עושה דאון, יש מה שנקרא one more, שאתה יכול לעשות עוד פעולה. אבל כשיש לך בטון פאס, אתה יכול להעביר את הפעולה הזאת לאחד מחברי החבורה האחרים, והסיבה שאתה רוצה לעשות את זה, זה שא', בטון פאס נותן להם בונוסים לנזק, וב', זה שיש להם אולי יכולת שהיא חזקה מול האויבים האחרים שאתה מתמודד מולם. הבעיה זה שבפרסונה 5 המקורי היית פותח בטון פאס רק אחרי שהיית מתקדם לדרגה השנייה או השלישית של הקשר שלך עם בני החבורה שלך. וזה אומר שאם היית מקבל בן חבורה חדש, והמשחק פותח לך אנשים חדשים לכל אורכו, יש 8 אנשי חבורה, משהו כזה, לאורך כל המשחק, ואת המבוך הראשון אתה מתחיל עם 3 מהם, ואז במבוך הבא אתה מקבל עוד אחד ועוד אחד וכן הלאה. אז אם במבוך החמישי קיבלת בן חבורה חדש, והוא בדרגה 1 במערכת יחסים שלכם, כשכל שאר החבורה שלך בדרגה 7, אז אין לך סיבה להכניס אותו לצוות, כי אתה לא יכול לעשות איתו בטון פאס, ואתה לא יכול לעשות איתו שאר הדברים ששאר בני החבורה יכולים לעשות. אז מה שהם עשו ברויאל, זה פשוט לתת לך בטון פאס מההתחלה, לכולם. זה פשוט פיצ'ר קיים בקרבות, אתה לא צריך לפתוח את זה, וזה נמצא שם. לא רק שזה נמצא, אם אתה, ככל שאתה מעביר בטון פאס, ואגב, מי שלא מבין, בטון פאס זה מונח ממרוצי שליחויות. יש מקל במרוץ שליחים, ואתה הרץ מעביר אותו מאחד לשני. אז מזה זה מגיע?
אוקיי.
אז אצלך בצוות, אם אני התחלתי את הקרב עם הדמות שלי, אני עושה דאון, אני מעביר לבא בתור, הוא מקבל תוספת לנזק, אני עושה דאון, מעביר, מקבל עוד תוספת לנזק, ואם אני עובר את כל הארבעה, אז ההתקפה האחרונה, לא רק שיש לה פי, לא יודע כמה נזק, היא גם לא עולה שום משאבים לבצע אותה. עכשיו, חוץ מזה שהכניסו את השיפור לבטון פאס, גם הכניסו אקטיביטי חדש למשחק, שנותן לך להעלות את הדרגות של בטון פאס, בנפרד לחלוטין ממערכות היחסים שלך עם הדמויות, ואז אתה מקבל דברים כמו, כשאתה עושה בטון פאס אתה גם מתרפא, גם המנה שלך חוזרת, כל מיני דברים כאלה מטורפים, וזה מאוד מחדד את הסגנון קרבות האלה שבו, אני מתקיף כי אני יודע את החולשה של המפלצת, ואז אני מעביר לבא בתור כי יש חולשה אחרת וכן הלאה. וזה שינוי מדהים שגם הופך את כל הדמויות להרבה יותר שימושיות, גם מחדד הרבה יותר את מה שהמשחק הזה טוב בו, ובאופן כללי עובד מצוין. איזה עוד שינוי משמעותי היה? יש כל מיני דברים קטנים עם הם עיצבו את כל המבוכים מחדש בין שני המשחקים. עכשיו יש לך גרפלין הוק שאתה יכול להגיע למקומות מסוימים שקודם, כלומר, הם עיצבו את המבוכים מחדש בשביל שיש סיבה להשתמש בגרפלין הוק. יש יותר דרכים להחזיר לעצמך מנה מלכתחילה, בגלל שפרסונה 5 הוא משחק שמבוסס על יחידות של זמן. אז בשלבים הראשונים של המשחק, המבוכים מתוכננים ככה שאתה לא תוכל לסיים אותם בבת אחת. בשלב מסוים תיגמר לך המנה, בניגוד לכל, כאילו, זה נפוץ ב-JRPG, אבל בניגוד לכל RPG אחר, לא מתחדשת לך מנה לבד. הדרך היחידה שהמנה מתחדשת זה אם אתה משתמש ב-consumables שמחדשים מנה, או שאתה יוצא מהמבוך. אז בשלבים הראשונים של המשחק, אתה מתקדם כמה שאתה יכול בתוך המבוך, נגמרת לך המנה, אתה יוצא, ואז אתה צריך לבוא יום אחר, אתה חייב להתקדם בזמן כל הזמן. אז קצת הקלו את זה, נתנו יותר דרכים לחדש מנה ודברים כאלה. שינו קצת האיזון של המשחק, אומרים שהוא טיפה יותר קל עכשיו, אני ניסיתי להתחיל אותו באיזי, הוא היה הרבה יותר מדי קל, כאילו מפלצות לא עשו לי נזק בכלל, אז העליתי אותו על נורמל, ואני מרגיש שזה מקום שאני נוח איתו. וזהו, פשוט, זה משחק מדהים, אני לא יודע על תרת הרגשה שלי שאני משחק בו. הוא בגלל שחלק ממנו זה לתכנן את הזמן שלך, וחלק מזה זה מבוך RPG, וחלק מזה זה פשוט לצפות בסדרת טלוויזיה, אז זה כזה, אני מסוגל פשוט לשבת מול המסך שעות, כי הוא כל כך מגוון ונותן לך כל כך הרבה דברים שונים לעשות. והוא כתוב טוב, והדמויות נהדרות, ואני לא יכול להמליץ מספיק למי שיש לו פלייסטיישן. אני אגיד דבר אחד על ההבדלים בין לראות אותו ביוטיוב ולשחק בו בעצמי. יש דברים, וזה הבנתי רק ששיחקתי בעצמי, שאתה לא קולט שהמשחק נותן לך לעשות, עד שאתה לא מחזיק את השלט ביד, ומרגיש איך זה עובד. יש במשחק הזה כפתור, שנותן לך ללחוץ עליו, ואם אתה יודע את החולשה של המפלצת, הוא אוטומטית יעביר אותך להתקפה המתאימה לפגוע בחולשה הזאת. וזה משתלב עם הבטון פס, כלומר, אם אני עכשיו יכול לפגוע בחולשה, אז אני אעשה את המתקפה הזאת, אני אלחץ על הכפתור האחד הזה, הוא אוטומטית יגיד לי למי לעשות בטון פס, כי הדמות הזאת יכולה לפגוע גם בחולשה שלו, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, הדבר המעניין פה, וזה משהו שאני זיהיתי גם עם אוקטופס טראבלר, כשדיברתי עליו, זה שמשחקי JRPG שפותחו ביפן עכשוויים, מאוד מתאמצים לעשות את הגריינד של הז'אנר פחות מעיק. נותנים לך כל מיני קיצורי דרך, quality of life כאלה, כדי שאין ספק שאתה צריך לעשות גריינד במשחק, אבל הגריינד הזה יעבור מהר. כי במקרה של פרסונה, פשוט נותנים לך כפתור, שאתה נלחם בפעם המיליון במפלצת שאתה מכיר, אז אתה פשוט לוחץ על הכפתור הזה, לוחץ אוקיי, לוחץ על הכפתור הזה, לוחץ אוקיי, ומעביר את הקרב ככה. כמובן שיכול להיות שתפספס, יכול להיות במקרה שיפגעו עליך קריטי, כי לא יש כל מיני דברים שיכולים להפוך את הקרב ללא טריוויאלי, אחרת מה הפואנטה בזה שיש קרב בכלל. אבל אני מרגיש ש... מפתחי משחקים יפנים הבינו שלמרות שהגריינד הוא חלק מהותי בז'אנר שלהם, לא צריך לגרום לשחקנים לסבול ממנו. בניגוד למפתחי משחקים מערביים שמנסים לשחזר JRPGs, כמו למשל Battle Chasers Night War, שדיברנו עליו בעבר, ששכחו את הקטע הזה שגריינד זה דבר מעצבן, והעתיקו אותו as is. אז זהו, אני מרגיש שזה קטע מעניין, והמשחק הזה עושה את העבודה ממש טובה. כלומר, יש למשחק מקום שנקרא ממנטוס, זה endless dungeon mechanic כזה, שכשאתה לא נמצא במבוכים הראשיים של העילה, אתה יכול להיכנס לשם בשביל עוד אוצרות ועוד XP וכן הלאה, גם אותו שיפרו ברויאל. עכשיו יש לך מכניקה כזאת שאתה יכול להשתמש בנקודות כדי להעלות את הבונוסים שאתה מקבל שם. אז נגיד אני כרגע על 120% XP כשאני נלחם שם בקרבות. וכשאתה מגיע לשם, רוב הזמן אתה נלחם בדברים שהם מתחת לדרגה שלך. כי אתה לא יכול לפתוח שלבים חדשים של ממנטוס לפני שסיימת את ה... את המבוך הראשי של הפרק הזה בסיפור. אז אתה כמעט תמיד תילחם שם בדברים שהם מתחת לדרגה שלך, ואם לא הייתה המערכת הזאת שנותן לך להאיץ את הקרב ולסיים אותו בחצי דקה, זה כנראה היה מאוד 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 מעצבן. אבל המערכת הזאת קיימת, אז זה לא מעצבן. ודבר אחרון, המוזיקה של המשחק הזאת כל כך טובה, שלפעמים אתה רוצה פשוט להשאיר את הקרב דולק, ופשוט להקשיב למוזיקה בלי להתקדם.
לקנות את הדיסק שלהם, בטח להם דיסק
סאונדטרק. כן, זה... יש, במקור שצפיתי בפרסונה בפעם הראשונה, אז זו הייתה תקופה שהסאונדטרק...
אתה עושה את זה הרבה, כל הקטע של לצפות כאלה משחקים?
עכשיו שיש לי פלייסטיישן, כן. כי, כאילו, לפני שקניתי פלייסטיישן, אז צפיתי בכל המשחקים של הפלייסטיישן, כי לא היה לי פלייסטיישן, ועכשיו אני פשוט משחק אותם. ועד כה... שיחקתי באנצ'ארדד 4 ובספיידרמן, ואני מאוד שמח ששיחקתי בהם, אפילו שראיתי אותם לפני זה. זה לא הוריד מהחוויה שלי בשום צורה.
כן, אני מוצא
שזה
לא משהו שאני עושה הרבה. actual play. אני בעיקר כאילו מסתכל על משחקים רק כדי להבין ממה מדובר, כש... כאילו כשמישהו היה מדבר איתי על פרסונה בכזו התלהבות ורגש ואהבה, כמו שאתה עכשיו קשרת את הכתרי הלילה האלה למצחו של המשחק הזה, אז הייתי אומר, אוקיי, אני צריך לראות מה מדובר, וכאילו, הולך ליוטיוב ועושה כזה פרסונה 5 רויאל אקטואל פליי. אבל גם אז, זה כאילו 5 דקות רק כדי להבין מה הקטע.
אז כן, אני רואה...
תראה לו הקהל.
אני רואה הרבה משחקים, הרבה פלייסו, בגינינג טו אנד לעתים קרובות, זה בדרך כלל עובר ככה, יש לי תקופה שאני רואה סדרות בנטפליקס, ואז יש לי תקופה שאני רואה משחקים ביוטיוב.
זה... אז יש תקופה שבה אני רואה סדרות חדשות בנטפליקס, ואז יש לי תקופה שבה אני רואה את ארצ'ר, אורי ומורטי עוד פעם בנטפליקס.
אז עכשיו אני נמצא בתקופה שאני רואה את ברוקלין 99 בלופים בלתי נגמרים.
זה פשוט כל כך מבאס להגיע לעונות המאוחרות, כאילו הירידה היא כואבת,
אני לא מרגיש ככה, אבל לא חשוב.
גם יוצא לי לחזור גם על זה פשוט מההתחלה, העונות הראשונות נפלאות פשוט.
כן. שכחתי עכשיו, היה לי עוד משהו להגיד. טוב, לא חשוב. קיצר, זהו, אנחנו ב-50 דקות, אז אנחנו
נסיים. תיזכר בדרך הביתה. יאללה, בוא נסיים.
סבבה.
אנחנו צריכים לסיים, בוא נסיים.
אז זה פעם בא, תזכור שאתה רוצה לדבר על רול 20.
בוא נעשה את זה יפה.
כן. יאללה, ציפיות לעתיד.
לא, פעם בא אני אדבר על... בדיוק, זה ציפיות לעתיד. פעם בא אני אדבר על הדברים הזה, אז...
מה שהתחלתי להגיד, אז זהו, זה מה ש... נזכרתי ממה שכחתי. גם בבורדלנד 3, אני ראיתי פלייטרו מלא של העלילה הראשית, שקו עשה. הוא לא עשה אף אחד...
שמייצה?
קו קארל.
ראית כאילו, לפני ששיחקת, ראית את כל המשחק?
ראיתי את העלילה הראשית, הוא בכוונה לא עשה את הסייד קווסט, כי הוא ידע שכשאתה מסיים את העלילה הראשית, כל הסייד קווסט עולים לדרגה שלך, אז אני הפסקתי לראות כשהוא סיים את העלילה הראשית, כי אמרתי, אני הולך לקנות את המשחק הזה, אז את הסייד קווסט אני אשאיר לעצמי לגלות לבד, ואני שמח שעשיתי את זה, כי חלק מהסייד קווסט כתובים יותר טוב מהעלילה הראשית.
דוד, אני לא מאמין שראית את כל את כל המשחק, כאילו, בלי לשחק אותו. אני בשוק ממך, אבל זה מספיילר לך את כל המשחק.
כן, אבל לא אכפת לי. אף פעם לא אכפת לי מספוילרים. אני הבן אדם שלא אכפת לו מספוילרים.
אתה בן אדם מיוחד בהרבה דברים, אין ספק.
אני, זה נכון. יאללה, ציפיות לעתיד.
אז קודם כל, אז בורדרלנדס 3, אני מצפה להגיע לדרגה המקסימלית, ואולי להתחיל קצת מהמייהם הזה שמדברים עליו. ואולי גם עוד דמות, אני נראה, כנראה ההנטר, ויצא הצ'לנג' מוד הזה, שבוע הבא, של טרייל בי פלפייר, ואני ממש 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 מקווה, שיש לו איזשהו תוכן, מעבר לפשוט כאילו, פשוט long ass interactive cutscene, שהיה האדוונצ'ר הזה, כי אחרת אני אהיה מאוד מוכזב, ואני אבטא את האכזבה שלי, שאינם משתמים בשני פנים. זו האמת.
מצוין. הציפיות שלי לעתיד...
לא עשינו. לא עשינו רולפליי. לא עשינו תוכן רולפליי.
זה נכון, אז תכף הולך להגיד על זה משהו.
כן.
לך גם יש ציפיות לעתיד שקשורות לרולפליי, אז אתה יכול להגיד אותם גם.
מה?
מה?
לסיים את הקמפיין. עזוב, זה מה שאני אומר, בוא נדבר על זה באמת, כאילו.
טוב, בסדר. קיצר, הציפיות לעתיד שלי לבערך חודש הקרוב זה להמשיך פרסונה 5. מה שלא אמרתי, וזה, כאילו צריך להבין מזה שזה ה-JRPG, אבל אני נמצא במבוך השלישי של המשחק, בערך באמצע שלו, ואני ב-35 שעות, ויש 7 מבוכים. 7. אז כן, זה משחק של 100 פלוס שעות. חוץ מזה, הציפייה שלי לעתיד, והיא הייתה גם שבוע שעבר, אבל לא סיימנו בסוף, אנחנו ממש בשלבים האחרונים של הקמפיין פלאים שלי, אחרי 74 מפגשים, אנחנו כרגע בבטל רויאל של כל הנבלים של, 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 של הקמפיין, וזה כאילו, אז אני קורא לזה הבטל אוף ניו יורק של, של הקמפיין שלנו, ומה שכל כך יפה במשחק הזה זה שאין לי שמץ של מושג מה הולך לקרות מחר במפגש. אני יודע מה הנבלים רוצים לעשות. וזהו. ואני לא יודע איך הגלגולים יתגלגלו, ואיזה מהלכים יבוצעו. אני מגיע למפגש הזה, ויכול להיות שהנבלים ינצחו, יכול להיות שתוך שתי גלגולים הכל יסתיים. אני פשוט לא יודע. וזה נהדר. הגורל בידי השחקנים... ואני מצפה כמוהם לראות איך ייגמר הקמפיין הזה. לא יודע אם הוא יסתיים מחר ממש, או בעוד שבועיים, אבל זה מרגש.
מה, להגיע, כן, להגיע לסוף של קמפיין זה ממש מרגש. זה כמו לסיים לבנות בית, זה ממש, ממש מרגש.
טוב, זהו, אנחנו היינו שורפים משחקים, פודקאסט לגמר עצלן, פרק 1107. אתם יכולים למצוא את כל הפרקים באתר isn.me, אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר, ראיתי אותך יותר משתתף לאחרונה בטוויטר.
כן, החלטתי להתחיל לענות לאנשים, ולכתוב תוכן, אמרתי שזה קצת בעייתי שאני כל הזמן רק עושה ריטוויט, ואז כאילו בתכלס אין ממש בשביל מה לעקוב אחריי בטוויטר, כי אני פשוט עושה ריטוויט לדברים, אז אפשר לעקוב אחרי האנשים האלה. אז החלטתי כאילו לענות לאנשים ולכתוב תוכן מקורי, ועד כה אני יכול להגיד לך שאין שום...
אז אם אתם רוצים את התוכן הפוליטי האיכותי שקיבלתם מאיתי בפייסבוק, אתם יכולים למצוא אותו גם עכשיו בטוויטר.
כן. ואתם יכולים להגיד לי מה אתם רוצים לשמוע, ולשים שאלות in the comments.
Indeed, indeed. סבבה, זה הכל להפעם. תודה למאזינים שממשיכים איתנו, ותודה לך איתי, שבסופו של דבר... מסתבר שעל רוב הדברים בבורדרלנד 3 אנחנו מסכימים.
יפה מאוד, אני גאה בנו. היי פייב.
זהו, וזה הכל הפעם, ונתראה בפעם הבאה. להתראות!